קודם כל עושים את הערב הזה לעילוי נשמת האישה המקסימה חני ויינרוט, שנפטרה אחרי שהיא עשתה בלגן ורעש גדול בעולם. היא באמת בראה סביב המחלה הארוכה שלה כזו קבוצה ענקית של נשים בכל רחבי העולם, וכתבה בכזו עליזות ובכזו אופטימיות, וממש ייפתה הכל. תודה שי, אהובה שלי. אז כבר לא ידעתי מה לבחור לקרוא מתוך כל מה שהשאירה, אז אנחנו נעבור עכשיו על איסור הלכתי מפורש. האיסור הזה קוראים לו לא תעוננו ולא תנחשו, שזה אומר אסור לך להגיד בוא נראה מה הספר הזה אומר לי ולפתוח, חוץ מאשר בכל מיני מקרים איזה. אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. די, טוב, כמה אני אשמע את עצמי, מספיק, נמאסתי. אז אני אנסה לפתוח עכשיו היכן שנפתח לי, ובואו נראה, היות שאני באמת מאמינה בתקשורת של חלק מהנפטרים עם החיים, בואו נראה מה היא כותבת לנו, אני פשוט אפתח ואקרב שזה יהיה לעילוי נשמתה, שגם ככה היא בטח עליונה מאוד. טופלתי בעבר בדיקור סיני אצל רופא מקצועי מאוד ובעיקר אמין. בניגוד לאחרים הוא ממש לא היה שרלטן. שעה טיפול אצלו עולה 400 שקלים, אבל הוא יודע לומר לך מתי זה נחוץ ומתי אין צורך. שמחתי לקבל טיפול דווקא אצלו כי הוא לא אנטי. הוא לא אנטי רפואה קונבנציונלית והוא לא שולל שיטות אלטרנטיביות נוספות. לאחר כמה טיפולים הוא בישר לי שזהו. מבחינתו טופלתי מספיק ואין סיבה שאמשיך להגיע אליו שוב ושוב. חצי שנה אחר כך הרגשתי שאני זקוקה לטיפול נוסף. התקשרתי וביקשתי לבוא שוב. מה קרה? הוא שאל. אני מרגישה שאני שוב זקוקה לדיקור, זה נותן לי אנרגיה. יש לך 400 שקלים? ודאי. יופי. קחי 400 שקל. צאי מהבית ותעשי משהו נחמד. המשפט הזה היה הטיפול הכי טוב שקיבלתי ממנו. לי היה נראה שכל מה שאני זקוקה לו זה דיקור סיני. לרופא הישר הזה היו רעיונות לפתרונות נוספים באותו סכום. צאי ותבחרי לך פתרון. מאמי שלי את זה שלחת במיוחד בשבילי לבלק פריידי. אין כמו חני בעולם. ונשים שלא ידעו לעלז את החיים שלהן ולהפוך אותן לאור מתוך חושך, אף אחד לא יעשה את זה עבורך, אם תחכי לו, תמותי. אז היום נלמד בעזרת השם על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות. אנחנו נעשה הכנה לחג החנוכה ככה בפסיעות עדינות, וכל כמה שנהיה נשים ששונאות מלחמות ובורחות ממלחמות, לפעמים לאנשים הכי לא לוחמניים בעולם אין מנוס אלא לפגוש ברוע פנים מול פנים. אנחנו בפרשת וישלח, יעקב פוגש פנים מול פנים את הרוע, והמילה פנים מופיעה הכי הרבה פעמים מאשר בכל פרשיות התורה. ויקרא את שם המקום פניאל, ותעבור המנחה על פניו, אולי יישא פניי, ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ויעבור לפניהם. אין מה לעשות, כמה שנשתדל לחמוק מרוע, הוא יעמת אותנו איתו. וזו הייתה באמת התקופה הזו בחודש כסלב בואכה חג החנוכה. ואנחנו בפרשה שיש בה שלוש מלחמות איומות. במלחמה הראשונה, יעקב משאיר את ילדיו ואת נשיו בצד אחד, כי הוא נזכר שהוא שכח פקים, כלים קטנים בצד השני של הנהר. לנהר קוראים יבוק. הוא חוצה את היבוק, פוגש אותו מלאך מבעית, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ובבוקר המלאך הרע והנורא, שתכף נלמד מי הוא, אומר לו שלחני כי עלה השחר, ויעקב אומר לו לא אשלחך עד אם ברכתני. והשמש עולה ויעקב יוצא צולע על ירחו מהמאבק המבעית הזה. המאבק השני הוא צריך לפגוש את אח שלו, אסב, שהוא גנב לו את הברכות עם מלא. הצילני נע מיד אחי, מיד אסב. והמלחמה השלישית, זאת המלחמה של ימות המשיח. עכשיו, המלחמה שבה שמעון ולוי, אחים של דינה, שומעים שהיא נאנסת על ידי שכם בן חמור, הם עולים על העיר שכם, הורגים כל זכר, כי הם לוחמים את כבודה של אחותם. המלחמה הזו, מלחמת הנפגעים והנפגעות, ובכל פעם שאני אדבר היום על נשים, זה כמובן גם בנים ונערים ובחורים, המלחמה הזו תהיה המלחמה האחרונה של ימות המשיח. בסוף הפרשה מוזכרים שמות של 7-8 מלכים מבני אדום, וחז"ל אומרים שזה המלכים שישלטו בנו עד בו המשיח, ובסוף מופיע המשיח בשם כיסוי, קוראים לו הדר, ורק לו יש אישה, ושם אשתו מהיתבאל, בת מטרד, בת מי זהב. היום נדבר על האישה הזו, מהיתבאל, וחז"ל אומרים, זו אישה שהיו מיטיבין אותה, מייפים אותה לחופתה, אבל בדרך לחופה תורדין אותה מהאיש שלה, והיא בוכה מי זהב, והיתבאל, בת מטרד, בת מי זהב. אין חג בעולם כמו חג החנוכה. אין בשום מדינה בעולם חג שבו כתוב בשולחן ערוך, בחנוכה מותר לעבוד ולעשות מלאכה, אבל נשים בכל יום בחג החנוכה יושבות חצי שעה מול הנרות ולא עושות מלאכה, שאף הן היו באותו הנס. מה זה? בימים ההם של היוונים בחנוכה הייתה גזרה, כל קלה מייפים אותה, ולפני שהיא עם בעלה חייבת להיבעל להגמון תחילה, איזה מושל יווני. זאת הייתה גזרה איומה, עד שקמה יהודית הגיבורה, זה ערבוב של מלא גרסאות של אותו סיפור, ויהודית יפהפייה, והיא נותנת, היא הופכת אותו שיקור, את המצבי אליפורנס או אליפורני, יש מלא מלא גרסאות, וכשהוא משתכר, היא חותכת לו את הראש, והיא יוצאת החוצה ואומרת, הרגתי אותו. בנות, בשום דת בעולם, אין חג שבו 8 ימים יושבים מול נר, לזכור את כל נפגעי ונפגעות, המקומות הכי הכי נוראים, הלילות הכי הכי נוראים, כשמלאך נורא ויגע בחף ירחו, פוגע בגיד הנשה או בגיד הנשי, ורבי יוסף חיים זוננפלד יאמר, ויגע בגימטריה חנוכה. חג הריפוי של כל הנגיעות הכואבות האלה, בניגוד לרצון ובניגוד לאהבה. ומה שחשוב לי לומר, זה כשיושבים מול נר בחג החנוכה, זה לא נר זיכרון לנשים האלה. לא יושבים 7 על בחורה שנפגעה, יושבים 8. לשיעור הזה אנחנו נקרא לשבת 8, זה לשבת עד שהילדה הזו או האישה הזו או הנער הזה יאמינו בעצמם שוב, יאמינו באהבה שוב, יאמינו בזוגיות שוב. ואני רוצה להגיד משהו שריגש אותי מאוד השנה. אני מלמדת את הפרשה הזו מלא 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 שנים, וריגש אותי פתאום שמאמינים לה, לדינה. השטג מאמינים לך. אנחנו חייבות להבין שזו חברה מאוד מאוד פרימיטיבית. בזמן יעקב אבינו, כשבחורה אומרת כך וכך, וכולם מאמינים לה, כולם. והאחים שלה שעושים באמת מעשה שלא יעשה, ומאנישים באנישה קולקטיבית את כל אנשי שכם, עושים משהו שאנשים פרימיטיביים היום לא עושים. איך הם הורגים על רקע כבוד המשפחה? את הנערה, מפני שהיא לכלכה את שם המשפחה. אבל פה הם הורגים את מי שהזיק לה, מפני שהם מאמינים לה. וזה פשוט נוגע ללב מאוד מאוד, בטח בשנים ההם. ואני רוצה לדבר על הבדידות של הילדה הזאת, ושמה דינה. שימו לב איך בכל האזכורים בפרשה, הילדה הזו מיוחסת וקשורה למישהו. נכון, נכון. ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב. אחר כך שכם רואה אותה ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. ואחר כך וישמע יעקב כי תימה את דינה ביתו. ואחר כך שמעון ולוי שומעים אשר תימה את דינה אחותם. ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו. ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר ויקחו את דינה. מבית שכם. אאוץ'. היא הייתה דינה בת יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, וישמע כי תימה את דינה ביתו, ואחרי זה היא לא מרגישה שהיא בת של אף אחד, אחות של אף אחד, אשתו של אף אחד, נגזר דינה, דינה. הבודדה ביותר בעולם. אז בחנוכה זו הפעם היחידה שמדליקים נר ויושבים שמונה לכל הנערות והנערים והנשים כי נגע בחף ירחה ונר בגמרא כולה. אני לא אזכור לכן את כל התלמוד, אני אעשה סקירה קטנה וחמודה של הסיפורים הכי סימפטיים. בכל פעם שמופיע נר בגמרא, בכל התלמוד, זה בקשר לאמון במערכת זוגית חדשה אחרי שהקודמת נשברה. האם תאמיני שוב באהבה? והסיפור הראשון בגמרא, אתם מכירות את הסיפורים האלה, הבת של רבי חנינה בן דוסה, ערב שבת, היא מגיעה לאבא שלה ואומרת לו, אבא, אבא, מה עשיתי? נרות של שמן התחלפו לי בנרות של חומץ, במקום לשים שמן בנרות שבת שמתי חומץ. אומר לה אבא של הביתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. ונרות השבת דולקים עד מוצאי שבת. מה הסיפור הזה? חז"ל מסבירים לנו שנרות זה זוגיות, נרות השבת זו זוגיות, והיא אומרת, לא יודעת מה קרה לה, והיא אומרת, אבא החמצתי, במו ידי החמצתי, במקום שזה ילך לי עם הבחור הזה, בגלל איזה שטות שלי, פספסתי אותו לגמרי, אבא, נרות של שמן, במקום שנדלק ביחד, התחלפו לי בנרות של חומץ, והוא אומר לה, תפסיקי, תפסיקי מתוקה, אז את זה החמצת, אז מה? יבוא אור חדש, מאמן, מדהים. עוד סיפור מהגמרא, על נס איזה אני אבחר לכם, פעם אחת, זה מרגש אותי, מעשה באישה אחת מבית תברינוס, זה משפחה עשירה ושווה, שהייתה נשואה לליסטים אחד, עבריין, והיה בעלה מצערה, שמעו חכמים ובאו אצלה להוכיחו. זה מהמם, זה מהמם. הם שומעים צעקות, האיש הזה מתעלל בה, כל החכמים עוזבים את בית המדרש, עוזבים את הגמרות, מגיעים לאישה הזו. יצאה לפניהם, בלי לומר מילה, מחזיקה בידה טס מגש של זהב, ועליו נר החרס. והם רואים, ואומרים לה, אוקיי, אם את צריכה אותנו, רק תגידי. והם חוזרים בחזרה, וחזל מפרשים שם, שהיא אומרת לו, מגש הזהב זה אני, והוא נר של חרס. אל תדאגו לי, אם אני רק רוצה, הזהב מנפץ את החרס בשנייה. הכל בסדר. כשאני אצטרך אני אקרא לכם. אישה שמאמינה שהיא תנצח את הקושי הזה, לא פשוט בכלל. איפה שתחפשו, הסיפור הידוע על אותו אחד שהוא בבלי, אהבל קצת, והוא נשוי לאישה מארץ ישראל, חכמה, חכמה, והם לא מדברים אותה שפה. אז הוא אומר לה בבבלית, תביא לי שניים, שלושה עדשים, אז היא מביאה לו, והיא נורא חכמה, שניים, שלושה עדשים. הוא אומר לה, מה, בולה, תפסיקי, לא התכוונתי שניים, שלושה, התכוונתי קצת, תביא ג'רה עדשים, היא מביאה מסעית עם מלא עדשים. איזה מטומטמת, טוב, תביא לי בוצינה. בוצינה בבבלית זה אבטיח, אבל בשפה של ארץ ישראל זה נר. אז היא מביאה לו נר בתוך כזה פמות מחרס, הוא אומר לה, מטומטמת, עכשיו תלכי ותשברי את הנר על הבבה. בבה בבבלית זה דלת, בבא מציעה, בבא בתרה, והיא הולכת עם נר החרס לצדיק שקוראים לו בבא בן בוטה, או הבבא, בבא משהו, וכולם מחכות בתור לברכה, ואומר לה, כן, ביתי, מה רצית? והיא אומרת, היא נותנת לו ככה, נבוט והנרות נשברים, והוא אומר לה, הוא מנקה את החרס, הם היו נורא צדיקים ונורא סבלנים, ביתי, מה נראה לך שאת עושה? והיא אומרת לו, אני נשואה לבעל, והוא אמר לי, לכי תשברי את הבוצינה על הבבה. הוא אומר לה, אני מברך אותך שיצאו לך שני ילדים צדיקים כמוני, כמו בבא בן בוטה. סיפור משגע, האישה הזו בעצם רוצה איש רוחני, וכל מה שיש לו בראש זה אבטיחים ועדשים ואוכל, אז היא רוצה להראות לו כבר שהיא לא יכולה, היא לא יכולה כבר, אז כשהוא מבקש אבטיח, היא רוצה נר, היא רוצה רוחניות בבית, היא הולכת להלשין לצדיק, והיא אומרת לו, תראה, איך כל החלומות שלי על איש הוגה, איש חכם, איך הכל התנפץ לי. הוא אומר לה, מאמי שלי, את יודעת מה תהיה הנקמה הכי גדולה? עכשיו יהיו לו שני צדיקים בבית, שיבין כמה הוא אהבל. זה פרשנות שלי, אני חושבת שחזל לא התכוונו, אבל הם כרגע לא יכולים להתנגד, אז אני אומרת, מה שבא לי. נר זו תקווה, לא לצאת מחושך לאור, זה לא שווה כלום. אחרי לילה שלם של מאבק במלאך נורא, המלאך אומר ליעקב, תן לי לחזור לשמיים, שלח אותי, שלחני כי עלה השחר, יעקב אומר לו, לא, אשלחך עד אם ברכתני. כשקורה משהו מאוד מאוד רע, לא מספיק לי שהוא יסתיים, לא מספיק לי שאחרי לילה שחור יגיע הבוקר. ההפך של חושך הוא לא אור. ביהדות ההפך של חושך הוא חשק. אני לא רוצה שיגמר החושך ויבוא האור, כי לי לקחו כל כך הרבה ופגעו כל כך הרבה. אני רוצה חשק לחיים. אני לא משלחת את הרוע כי הוא הסתיים וזהו. הרי יעקב צולע על ירחו, ככה. אני לא רוצה. אני רוצה ללכת בביטחון ובשמחה למקום חדש, להאמין באהבה, להיות מסוגלת לחוות זוגיות ומגע באמון מלא. וואו, חג החנוכה, זה לא כמו ששרנו בגן בנו, חושך לגרש, זה לא נכון. לנר חנוכה אסור לגרש חושך, אסור. אין לנו רשות להשתמש בהם, אסור להשתמש בנרות חנוכה כשחשוך. זה לא בנו חושך לגרש, לגרש חושך זה לא חוכמה. אנחנו רוצות להתרגש, אנחנו לא רוצות סוף של החושך, אנחנו רוצות חשק מחודש לחיים. אני הולכת איתכן עכשיו לעומק מאוד מאוד גדול, אבל אתם חכמות ובבקשה אל תעזבו אותי. רב מוישה שפירא ההוגה הגדול מסביר מה זה יוון, מה זה נר, ומה זה להפוך חושך לחשק מחודש. היוונים אמרו דבר אחד, השני דברים הכי חשובים בעולם זה שכל, סוקרטס היה הוגה ענק וחכם, ויופי, להיות אלה מושלמת, אלת הפריון, אלת האהבה, אלת היופי. מי יכול לעמוד בזה? אלה, אלה. אין לאל ידה לעמוד בקריטריונים המושלמים האלה. בטח לא מישהי שחוותה פגיעה. והיוונים אומרים לך, ממי, השכל הוא הכי חשוב, והיופי הוא הכי חשוב. יופי זה הרמוניה, הכל מאוד מאוד מסודר ומדויק, ושכל זה הרמוניה. זאת אומרת, אם קרה זה, יקרה זה. תקשיבי, ממי, לפי איך שהתחילו החיים שלך, את הולכת ליפול למטה, למטה, למטה. כך מסודרת המילה יוון. יוד יורדת קצת, וו יורדת עוד קצת, נון יורדת. זהו, נשמה. את כמו גלגל המתגלגל, למטה, למטה. חז"ל אומרים לנו שגלגל בגימטריה יוון. אין לך סיכוי, ולכן, כל קלה שהייתה נכנסת לחופה, הם לא רצו בתים יהודיים שמחים של אהבה, של שמחה, הקלה הייתה צריכה להיבעל להגמון תחילה. למה? כדי שכל החיים תהיה הגמוניה. הוד הגמוניותה, כמו שאומר, איך קוראים לו עם הקוקו, שההגמוניה של ההגמון תשלוט בחיי המשפחה שלה. החיים שלך התחילו עקום, הם ימשיכו עקום, עץ עקום לא מתיישר. בנות, תרבות יוון לא מאמינה במהלך מפתיע של נס. לא מאמינים היוונים שיכול לקרות נס, והיוון הופך לנוי וליופי מחודש. כשאני מדברת על יוונים, אני מדברת עליי ועלייך. אני יכולה לשבת מול מישהי עם סיפור כל כך סופני, וכל הרציונל הארור הזה שגודלתי על ברכיו מונע ממני יכולת לפרש את הסיפור שלה לטובה. ברוך הבא, רבי יהודה הנשיא, שהפטירה שלו השבוע. רבי יהודה הנשיא סידר את שישה סדרי משנה, והוא ברא בעולם את הכוח המשגע שקוראים לו פרשון, שקוראים לו פרסום. בחנוכה מפרסמים את הנס. מה זה לפרסם? לפרסם זה לפרשן. זה לא באמת נס. בנות, נכון, אנחנו רגילות לנס פח השמן, שהיוונים טימאו את כל השמנים, לא היה איך להדליק את המנורה, מצאו פח קטן של שמן. זה לא נס, בחיית. זה גם מספיק ליום אחד, זה כמו כלום. וגם קורה, כמה פעמים אני נותנת לכם את הדוגמה, שאת לוקחת את השמן ואומרת, יא, אבל צריך שמן זית בסלט נגמר. ואת עושה ככה ויש. מכירות את זה שתמיד יש בסוף? אז מה? אבל מרגע שהם מפרשנים את זה, מפרסמים את זה, זה אותו דבר. כנס אדיר, כל העם התכנס והכריז, אך זהו נס, אומר השם, די, פרסמו, אני לא אעשה. כמה פעמים אומרים לי, הרבנית, פרסמו שיש לך שיעור ביבנה. מה אני אעשה? פרסמו, כבר אני באה. הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר. די, פרסמה, עשתה כזה כולולוש, הענק, אני לא אגיע. בנות, יכולת פרשון היא יכולתם של האנשים הבודדים. להגיד, המצב פטטה, אני חייבת לפרשן אותו לטובה, לפרסם אותו לטובה, חייבת. מגיע רבי יהודה הנשיא, הפטירה שלו השבוע ביום חמישי בערב, זה ערב משגע, את מדליקה לו נר חמישי בערב, ומבקשת יכולת פרשנות משגעת. מספרים על רבי יהודה הנשיא שיש לו עבד נורא חכם, קוראים לו תווי, והוא קורא לו ואומר לו, תביא לי את הדבר הכי טעים בשוק, מביא לו לשון של פרה. עכשיו תביא לי את הדבר הכי לא טעים בשוק, מביא לו לשון של פרה. הוא אומר לו, היי, למה זה הכי טעים וזה הכי לא טעים? והעבד שלו, החכם שלמד ממנו הכל, אומר לו, כי אפשר לפרש עם הלשון את הכל להכי טוב, ואת הכל להכי גרוע. איך חייבים את היכולת המשגעת של רבי יהודה הנשיא, לדעת להגיד, אוקיי, זו דעה אחת, אבל יש גם דעה אחרת. היוונים יגידו, מאמי, הכל מאוד מסודר בעולם, התחיל ככה, ימשיך ככה. החיים שלך התחילו באופסייד, את לא רואה שאת אישה אי-זוגית, את לא רואה שאת מחמיצה קשר אחרי קשר אחרי קשר. נס זה לא אמיתי, מאמי, אל תאמיני לימימה. ניסים זה הטבע הכי יהודי שיש. היוונים הייתה להם גזרה נורא משונה, נורא. כתוב שהם גזרו גזרה. כתבו לכם על קרן השור. אין לכם חלק באלוהי ישראל. כל אחד היה צריך לקחת את השור ולכתוב, אין לי חלק באלוהי ישראל. שוהדה מסביר מהר"ל כל כך יפה, השור זה האבא של העגל. נכון שחטאתם בחטא העגל מזמן? זהו, גמרנו. מכאן את הולכת רק למטה. מה, תשני את העבר? זה היגיון. הרמב"ן לוקח בדיוק את המילים האלה ואומר, עד שלא נאמין שכל מעשינו ומקרינו כולם ניסים, אין לנו חלק באלוהי ישראל. נס זה עצירת מהלך שהולך רק לכיוון אחד, פתאום פונה לכיוון אחר בכלל. היוונים יגידו לך, שטויות. אי אפשר לצאת מחושך לחשק. מקסימום אחרי הדבר הנורא שעברת, החושך יסתיים, ואף אחד לא ממש יאמין לגרסה הצולעת שלך, אפילו שישלחו לך, מאמינים לך, מאמינים לך, את תצאי צולעת על ירחך. והיהדות תגיד לך, איזה שטויות, את תשובי לאהוב כזאת אהבה ענקית. ואומר הרב מוישה שפירה הנפלא, כל מה שקרה לדינה קרה בזמן היוונים. דינה נאנסת על ידי שכם בן חמור, והוא אומר ליעקב, אז מה, את בנותינו ניקח לנו ואתם תיקחו את בנותינו. אותו דבר קרה בזמן היוונים ששלחו את ידם בבנות ישראל. היוונים תימאו את כל השמנים, ופה כתוב, תימאו את דינה אחותם. בסיפור של דינה, שמעון ולוי, שני אנשים הורגים איש עיר שלמה. בסיפור של היוונים, 13 מכבים מסכנים, הורגים את כל הצבא היווני הענק. וואי, זה אותו סיפור בדיוק, ורב מוישה המשגע יאמר, אז למה, מאמי? למה? את משמיטה כמו יווניה, שמאמינה בטרגדיה יוונית, מאמינה רק באנטי, אנטי יוחוס, אנטי גונה, עם אחשימה וישם זכרה שלבדנו את כל זה שלה לבגרות, שעה היא שוכבת על הבמה, דקורה תמותי כבר למען השם, לא, גם נועמת 20 דקות נאום שאת צריכה לזכור בעל פה, והזיכרון האידיוטי שלי גם זוכר את המילים שלה. לא חשוב. זה ביוונית. והטרגדיה היוונית תגיד לך ככה, אכילות ליפול נפול טיפול, זה לא בסדר, אומרת מוישה שפירה הגאון. למה לא אומרים לנאנסות ולנפגעות שמיטו זה לא רק גם אני נפגעתי, מיטו זה גם כמו שלך היה כוח על הגוף שלי, גם לי יש כוח על הגוף שלי והנפש שלי. מי? תו. אתה לא תהיה זה שיכריע שעד סוף חיי אני אהיה מסכנה. גם לי יש כוח על גורלי. למה כועס רב מוישה שפירא? למה לא מזכירים את הסוף של הסיפור אחרי שנטמעו כל השמנים? מוצאים פח של שמן. עכשיו, מרוב שהוא מוקף בתומעה, בטוחים שגם הוא תמה. בחורה שעברה דבר כזה, נגע בה מישהו כל כך תמה, נגע בה כזה רוע מסיבי, שהיא בטוחה שגם היא ראה עכשיו, וגם היא תמאה. לא מאמי, לא. יש דבר כזה, פח נקי וטהור, גם כשהוא אפוף ברוע, ובצער ובסבל מסיבי. את יודעת מה קרה אחר כך, מאמי? בסוף הסיפור של היוונים, אחר כך באו בניך לדביר ביתך ותיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך. למה את לא מאמינה של הסיפור שלך יש אחר כך? למה? למה? יודעת איזה בית מדהים יהיה לך, ואני מכירה אותן, את הבנות האלה שלא שומעים מספיק, ואיזה איש מדהים יהיה לך. ואיך הגוף שלך ישוב לאהוב, ואיך החושך יהפוך לחשק. וזה חג החנוכה, זה הנר המדהים הזה, ועכשיו אני מגיעה למקום הכי 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 גבוה של השיעור הזה, שמסביר מה זה נר. יוונים יגידו, הנר דולק וממשיך לדלוק, והם לא מבינים כלום. בואו ננסה להבין את רב מוישה שפירא שמסביר לך מה זה נר חנוכה. נר קטן, זו יצירה נפלאה באופן מיוחד. יש משהו מופלא בנר. לוקחים כלי ושמים שמן ופתילה, האש נתפסת בפתילה ומושכת אליה את השמן. מי שמסתכל על נר במבט של ילד, חושב שהאש היא דבר קיים, שממשיך כל הזמן. מי שאין לו שכל, לא מבין שאש זה לא דבר שיכול להיות קיים. כי האש שורפת. מה שאני רואה בשנייה הזאת, זה לא מה שראיתי בשנייה הקודמת. מה שהיה כבר קלה, האש נגמרת כל הזמן. כל מי שחושב שהאש ממשיכה, אין לו דעת. האש לא מקיימת את עצמה, היא מכלה את עצמה. כשרואים נר דולק, זה כמו אישה שקמה אחרי פגיעה איומה. היא לא ממשיכה לחיות. כל הרף עין אצלה הוא משהו חדש. לאש אין עבר ואין עתיד, היא רק הווה. כשאני רואה את האש, אני רואה את כליונה, ואני רואה אש חדשה שממשיכה להאיר ונשרפת, ושוב מאירה מחדש. נראה שהדברים מקיימים את עצמם וממשיכים להיות, אבל האש היא חידוש בכל רגע מחדש. אני זוכרת שאחרי שהילד שלי מת, אני זוכרת שהלכתי לשיעור ואמרתי לבעלי, אני גופה מאופרת. אני הולכת עכשיו, שמה מלא צבעים, מלא סמלה, מלא זהבים, אבל אני חלולה. אם תצעק לי לתוך הפה, אתה תשמע הד. אני גופה מאופרת. אז מי שראתה אותי אמרה, ימים הממשיכה. ורק אני יודעת שמאז שנשרפתי, אני כל הזמן מתחילה. כל הזמן. איך אני קוראת לזה? הולכת וקלה. בואי קלה. בואי קלה. יש יכולת מדהימה לנשים שפגעו להם בגיד הנשה או בגיד הנשי. מישהי שרצו לשרוף לה את הלב, האישה הזו תדע לשרוף את כל העבר ובכל בוקר לקום מחדש כזאת גדולה, כזאת מלאה בחשק. אל תאמינו לטרגדיה יוונית, זה לא אמיתי, זה סתם. ורבי נחמן מברסלב יאמר, שלכן קוראים לנו יהודים, למה? כי מישהו שיודע שהמהלך הולך מפה לפה לפה, אף פעם הוא לא מודה על כלום, וואי תודה רבה, כי ככה זה, זה טבעי, תודה את אומרת כש... וואו, לא חשבתי שזה יכול לקרות. איך פתאום שינית את זה לכיוון לגמרי אחר? ימי חנוכה הם ימי הודאה. ואני רוצה להגיד לכם מה אומר רבי נחמן מברסלב על זאת שפשוט קמה בבוקר וחיה כאילו ממשיכה את חייה, אבל היא מתחילה אותם כל יום מחדש. בואו נקרא את התורה של רבי נחמן על חנוכה, נשמע קשה אבל כל כך יפה. וימי חנוכה, שזה עכשיו, זה כל חודש כסלו, הם ימי הודאה. ימים שאנחנו אומרים בהם, וואי תודה, וואי תודה. איך אומר רב מוישה, יהודי הוא כל הזמן מופתע. כל הזמן מופתע. והתודה היא הלכה. מה הקשר? כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה. כשנופלים לצרה חס ושלום, עיקר הצרה בלב. כי הלב יודע ומרגיש את הצרה ביותר. כי הלב מבין. ואז בשעת הצרה מתכנס כל הדם ועולה אל הלב. כמו כשיש צרה באיזשהו מקום, מתכנסים כולם אל החכם שיש שם לקבל ממנו עצה. כך בזמן צרה מתקבצים כל הדמים ועולים אל הלב לבקש עצה ותחבולה נגד הצרה. והדמים שוטפים את הלב, ואז הלב בצרה ובדוחק גדול, שימו לב מה הוא אומר, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, ולכן הלב דופק בדפיקות גדולות בשעת צרה, כי הוא מבקש לנענע מעצמו ולסלק מעצמו את כל הדמים שתוקפים אותו, ולכן הוא דופק בדפיקות גדולות, ואחר כך כשיוצאים מהצרה, חוזר הדם להלך כסדר, וזוהי ההלכה והתודה. על כן, ההלכה נקראת תודה. מה אתה רוצה? יש פה תיאור פלסטי של התקף לב. את בלחץ, כל אדם עולה ללב, הוא דופק נורא חזק, ורבי נחמן באופן ציורי גאוני אומר שהלב הודף ממנו את כל אדם, כל אדם מגיע לקבל ממנו עצה טובה. ימי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? ורבי יהודה הנשיא יגיד לך, סדר מאמי, סדר. קומי בבוקר, קחי סידור, ותגידי ברכות השחר. והמלאך הרע והנורא יגיד לך, שלחני כי עלה השחר. כשאני שומע אותך אומרת ברכות השחר, אני לא יכול להישאר פה. אני מסתלק ומפנה מקום לאישה המשגעת, שהדליקה עכשיו נר מדהים של חשק ושל חיים חדשים. מה זאת אומרת הלכה? הלכה זה מה אני צריכה לעשות עכשיו. קראתי נורא מרגש בשבת על איזה מפקד שחזר בתשובה, שאלו אותו למה, והוא אמר שהוא ראה את החיילים הדתיים באמצע שום מקום, פתאום שמים את התפילין, פתאום מתפללים, והוא אמר, בתוך כל הדברים הקטנים של מה עושים עכשיו ולאן הולכים, ראיתי שלאנשים האלה יש איזה עולם גדול מעבר למה שקורה פה עכשיו שמנחה אותם, וכימתי בהם. יש להם פתאום פרספקטיבה, יכולת פרשון של המצב, לראות אותו ככה מרחוק. ואמרתי, אני רוצה לחיות ביקום המקביל הזה שקוראים לו דוסים. פתאום לקחת סידור שלא קשור לכלום, להגיד מילים שלא קשורות לכלום, ומשהו בדופק מסתדר, והדם מתחיל לזרום כמו שצריך. איך כותבת זלדה? מחשבה תורדת, החזיקה בכף ידה את נפשי כל הלילה, ולא יכולתי להירדם, והרגשתי במרחק של בורות מן העולם, כידיד נפש שהלב התרגש לראותו הופיע הבוקר, ברוך הבא, ברוך הבא, המלאך הגואל. ואיך מתהפכים בשנתם החולים, מצד אחד של הכאב לצד אחר של הכאב. ואז היא מסיימת, השמענה כולכן ברכות השחר האהובות, השמענה כולכן בתוך הנוגה. וואי, ברכות השחר, אם לא היו לי הריטואלים של הדוסית, אני לא יודעת מה הייתי עושה בחיים. אני אומרת לכם את האמת, אם לא היה לי סדר היום הזה, איך הייתי מסתדרת? איך הייתי חיה בעולם הזה? אם לא התורה שמחייבת אותי להודות, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, כי אישה שעברה לילה מאוד שחור, מתחילה לחשוב שהיא רעה והיא טמאה. אז תן לי את הבינה הזו להבחין בין יום ובין לילה. אני טובה, פגשתי רוע, אבל אני טובה. איזה ברכה משגעת זו. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופי. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. אני לא אסירה של הסיפור הזה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא עשה לי שפחה. אני בת חורין, לפרש את חיי לטובה, להדליק את הנר הזה שוב מחדש. השמנה כולכן ברכות השחר האהובות. ואני אקרא לכם את רבי נחמן מברסלב על הסדר הזה שלפי ההלכה חייבים לעשות, וכשאת עושה הדם שלך מתחיל ללכת בגוף, תהלוכות הדמים, ברכות השחר. וכך הוא יכתוב על ברכות השחר, והוא כותב, כי ברכות השחר, ברכת הנותן לסחבי בינה, היא על קריאת התרנגול בחצות, שעל ידי זה מבחינים בין חצות הלילה הראשון שהוא חושך, לבין חצות הלילה השני שמתחיל להתנוצץ אור היום. איזו יכולת מדהימה לומר תודה. אני רוצה ללמוד איתכן את המילה המקסימה הזאת, תודה. המילה שלומד יעקב אבינו רק אחרי שביתו נאנסת באכזריות, וחז"ל שואלים למה זה קרה לו. עכשיו השאלה הזו, ויסלחו לי חז"ל, היא לא לגיטימית. מה למה? כי יש אנשים רעים בעולם, זה למה. אבל המדרש אומר, עד מתי יהיה צדיק זה סובל ואינו יודע למה? איך זה קרה לילדה שלו דווקא? והמדרש אומר דבר מאוד קשה. יעקב, אתה זוכר? כשיצאת לדרך הבטחת, אם יהיו לי נשים, אם יהיו לי ילדים, אני אבנה מזבח ואני אגיד לך תודה. והוא אף פעם לא עשה את זה. למה? כי יש לו אישה רחל, ויש לו אישה לאה, ויש לו מיליון ילדים, ובית עם מיליון ילדים זה בית בלי הכרה, זה בית בלי הכרת הטוב. שמעתי אישה מומחית למוגנות של ילדים, והיא אמרה, למה לפעמים כל כך קשה להוכיח שהילד הזה או הילדה הזו דוברת או דובר אמת? כי זה ילדים מבית דפוק. זה ילדים שגם ככה נראים מוזרים ומסכנים. היא קוראת לזה, חפשו את הילד מהבית החשוך. זה הילד שהכי קל לנצל. זאת הנערה שהכי קל להבטיח לה אהבה. בית חשוך. אומרים חזל, למה נדליק את החנוכיה בחלון? למה לא לשים את החנוכיה ברחוב, שתאיר לרחוב? והם אומרים, בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילדי, מדבר על תופעה מדהימה, כולנו מכירות אותה. כשיש נר על החלון בבית, אם את מביטה החוצה, את רואה רק חושך. למה? כי כשבית מואר, אף אחת לא רוצה לצאת החוצה כדי לשמוע קצת מוזיקה, קצת טוב, ותצא דינה לראות בבנות הארץ. חזל אומרים שהוא רצה לפתות אותה, הוא שם לה מוזיקה בחוץ, כי בבית יש מיליון ילדים, ואף אחד פה לא אומר תודה, והבית הזה חשוך. אז כשהבית חשוך ומסתכלים בחלון, ככה זה בפיזיקה, רואים את הרחוב מואר. אבל אם יש אור על החלון בבית, אין מה לחפש בחוץ. הכל פה כל כך מלא בטוב. והשם אומר ליעקב, אחרי שזה קורה לבת שלו, ואני לא אומרת שמי שזה קורה לבת שלו זה מפני שהוא לא, אבל זה חזל ספציפי על יעקב. השם אומר לו, קום ותעשה את מה שהבטחת, ותבנה מזבח, ותגיד לי תודה. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. תתחיל לעשות בית מפתה, בית של מופתים, בית של שמחה, בית שילדים מספרים מה עובר עליהם, כי יש זמן, לא בית חשוך, בית בלי הכרה. מה את אומרת?
ילדים מספרים על
עצמם. וואי וואי, אני בכלל לא רוצה לדבר על זה בכלל. וואו. אני רוצה שנלמד את רבי נתן מברסלב המקסים, שמדבר על מה שאומרים חז"ל, ארבעה חייבים להודות. מי חייב לומר תודה? מי שהיה בים בסערה וניצל, מי שהיה במדבר וניצל, מי שהיה בבית הסוהר וניצל, מי שהיה חולה וניצל. למה הוא אומר תודה? כי בסערה בים הוא היה בטוח כמו יווני, שהכל הולך לכיוון הטרגדיה, אנחנו הולכים לטבוע, פתאום זה יפסיק, וואלה תודה. אני מודה, לא חשבתי שהמהלך הזה ישתנה. מי שהיה בבית סוהר, חושב שהוא לא יצא, אני חושבת על הזוג הזה בטורקיה. מה עובר להם בראש? מה? הם הרי לא יודעים שאנחנו פה עושים מאמצי על להוציא אותם. אומרים, די, זהו, הם ימציאו עכשיו מה שהם רוצים, אני פה, תקוע. כשיוצאים מבית סוהר, פתאום שינוי מהלך, מודה שלא האמנתי שיכול להיות שינוי מהלך. מי שהיא חולה, די, אני באתה, די, לא יצא בזה, די, פתאום מבריאה, יו, מודה. ומי ש... איפה עוד לא אמרנו? לא, יש בצוהר, מדבר, חולי וים. ים. בואו נלמד את רבי נתן מברסלב, לא, מלחמה לא. בואו נלמד את רבי נתן המקסים. ארבעה צריכים להודות. הולכי מדבריות, כמו שכתוב בפרק קופזיין בתהילים, טעו במדבר. מי זה? בישימון ללא דרך, זאת הבודדה. מי שהולכת במדבר, היא לא מחובקת, לא מלוטפת, לא נגועה, והיא מרגישה שהיא הולכת במדבר גדול ונורא, איך כתוב בתהילים, על אנשים שהולכים בישימון, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אין אף אחד שעוטף אותך. את עוטפת את עצמך כל הזמן. בלילות, והרפואה לבדידות ויצעקו אל השם בצר להם, על ידי שצועק ופתאום מרגיש נוכחות של מישהו, כי אחרת מה את צועקת? אם את חושבת שאף אחד לא ישמע אותך, הצער הראשון המדבר, בדידות. הצער השני, אומר רבי נתן, יוצא מבית האסורים. בית האסורים זה אישה אפופת משפחה. יש לי בעל, יש לי ילדים, יש לי נכדים, ואני מרגישה כלואה בבית סוהר. לא מסוגלת לתת אהבה לכל הילדים האלה פה, לא מסוגלת לקבל אהבה מהאיש הזה פה. בית האסורים הוא שהוא בתוך היישוב, לא במדבר. את אישה מוקפת אנשים ומרגיש כאילו הוא בבית האסורים ממש. הייתי כגבר אין אייל. אייל זה הכוח של הגבר. יש פה אישה, אין לי כוח לגשת אליה. מכירה בעלים כאלה? להמונים, בלי סוף. מה רפואה של אדם כזה? העיקר להתגבר בשמחה כשיראה הישועות שיש לו בתוך הצרות. תעצור שנייה, תחזור רגע להכרה. תגיד תודה, תראה כמה טוב יש לך. מדבר זה בדידות והצעקה מצילה. בצוהר זה מיליון איש סביבי ואני מרגישה כלואה, נחה רגשית. והתרופה שלי זה להודות בכוח על מה שאני מוצא טוב בחיים שלי. השלישי, חולה ונתרפא. חולה זה מישהי שמרגישה שאין לה כוח לעשות כלום בעולם. אוזלת יד. הרפואה שלה, אומר רבי נחמן, זה לקום ולעשות משהו בידיים. סדרי, תבשלי, לא יודעת מה, תלושי. זה מרפא את הדופק שנמצא באצבעות. והרביעי, אם זה אני הכי מזדהה, יורדי הים באוניות. אלה אנשים שיש להם מלא מחשבות בראש, ואין להם יישוב דעת, ואינו יכול להשיג שום השגה מחמת ריבוי אור, ואז הוא בבחינת יורדי הים שהרוח שערה מתגבר עליהם. מה התרופה של האנשים האלה? זה האיש צריך לשתוק, שכתוב ישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצה. ארבעה אנשים כלואים באיזשהו מקום נורא, כשהתודה היא הודעה בזה שהמהלך התקוע הזה יכול פתאום להשתנות. ואיך משתנה הסיפור של דינה? אנחנו לומדים את זה באמת בכל שנה, את הדבר הפלאי הזה, הנהדר הזה, שדינה מהאסון שהיא חובה עם שכם בן חמור, נולדת לילדה וקוראים לה אסנת, על שם האסון. וכמובן שמי שקוראים לה אסנת זה לא שם רע, כי אנחנו עם יכולת פרשנות מדהימה, אסנת זה אסוותה, זה גם רפואה. באותה מילה יש את האסון ואת הרפואה שלו. ואסנת היא ילדה קטנה, אף אחד לא שם לב אליה, אף אחד לא מטפל בה, כי היא מזכירה את המעשה הנורא שהיא נולדה ממנו, ורק סבא שלה יעקב אוהב אותה, הוא כותב לה כמאה עם שם השם, יוד והי ובב והי, והוא אומר לה, זה ישמור עלייך. היא ברחובות, היא הומלסית, היא מסתובבת, היא מגיעה בדרך לא דרך סוחרים, לוקחים אותה למצרים, והיא יושבת במצרים ליד כל הקבצנים על היאור, ופוטיפר עובר שם, ואין לו ילדים, והוא רואה ילדה שעם כל הלכלוך שלה, היא נורא נורא יפה, והיא מחזיקה נורא נורא חזק משהו, והוא אומר לה, אל תדאגי, אני לא אקח לך את הדבר הזה, בואי. הוא מביא אותה לאשתו, והם מגדלים אותה, ומפנקים אותה, ואז יוסף הצדיק מגיע למצרים, והוא רואה את כל הבנות במצרים, מחזרות אחריו, כי הוא יפה מאוד מאוד, בנות צעדה עלי שור, כשהוא הולך ברחוב, הבנות הולכות על החומה, וזורקות עליו את התכשיטים שלהם, כדי למשוך תשומת לב, הוא לא מסתכל, כי הוא צדיק, אבל פעם אחת הוא רואה שמישהי זורקת משהו, וזה נראה כמו כתב עברי, כתב של אבא שלו, הוא בטוח שהוא הוזה, הוא מרים את זה, הוא מסתכל למעלה, והוא רואה את אסנת, הבת של דינה, ושל שכם בן חמו, והוא מתחתן איתה, ויש להם שני ילדים שקוראים להם אפרים ומנשה. והקדוש ברוך הוא אומר לדינה, דינה, אני אהפוך את הבושת שלך לשבת. אני אהפוך את כל הרע שקרה לך לשמחה ענקית. ובכל ערב שבת, כשיהודי יברך את הילדים שלו, הוא לא יגיד ישמחה אלוהים כראובן וכשימון, הוא יגיד ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ובזוהר כתוב שבכל פעם שאבא מברך את ילדיו בערב שבת, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, דינה יוצאת במחול בגן עדן. כוח עצום להפוך חושך לחשק ובושת לשבת, ונגיעה שגורמת לצליעה, לחופה שאת צלע מצלעו ושמחה כל כך. ובעצם זאת האמונה הגדולה שחג החנוכה מצווה אותנו להאמין בה. אני חייבת לקרוא לכם את המילים המקסימות של רבי נתן מברסלב. בוודאי לא ברא השם יתברך את האדם בחוכמה נפלאה בשביל שיסבול בזה העולם. כי ברא את כל העולם רק כדי להראות טובו וחסדו ורחמנותו. ואיך זוכים לזה? כי היצר הרע מתגבר ואין מניח לאדם לשמוח, והכל מריבוי הצרות של העולם הזה, שעל ידם מתגבר המרה שחורה והעצבות, ואינו יכול ליישב דעתו מה הוא עושה בעולם הזה. וברכות השחר חוטפים בבוקר את השחור ואת היגון ואת ההנחה, והופכים אותם לשמחה. וברכות השחר הן ברכות הטוב. איזה כוח מדהים להלכה המשעממת הזאת, לקחת ולהגיד, וואי, כמה יש לי בעולם, נותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. רבי נחמן מברסלב יגיד כל כך יפה, בכל בוקר יגיע אלייך המלאך הרע הזה ויגיד, נשמה, אחרי מה שעברת לא תעמדי בזה. טבעתי ביבן מצולע ואין מעמד. את טובעת בטית היבן. יבן זה עמוק, 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 עמוק. לא תצאי משם יותר. טבעתי ביבן מצולע ואין מעמד. מה תעני לו? רגלי עמדה במישור, אני אעמוד ועוד איך, איך במקהלים אברך השם. סגולה מדהימה לניסים, ליציאה מחושך לחשק, זה לעמוד במקהלים בקהל גדול ולספר נס שקרה לך. אומר רבי נתן מברסלב, באותו רגע שאת עומדת מול קהל ומספרת נס שקרה לך, אל תפחדי מעין הרע, זו ההגנה הכי גדולה. באותו רגע מתקבצים כל המלאכים בשמיים ואומרים, ככה היא מספרת נס שקרה לה, אני עושה לה עוד ניסים. ולכל אלה שמקשיבות ומאמינות לה, מאמינות לך, אני עושה ניסים אדירים. בנות, יש בזה כוח אדיר, כי המון נשים אומרות, אולי אני לא, אולי אני לא נס. אני חייבת להגיד עוד נקודה אחת אחרונה, לפני שאני נותנת פה למישהי לספר נס בקהל גדול, לפני שזו סגולה מאוד גדולה. הדיכאון שנותן לך להרגיש המלאך הזה שנגע בכף ירחך, המלאך הרע הזה והשאיר אותך צולעת, יעשה לך עצב באכילה. את לא תרצי לאכול ואת לא תרצי לשתות. כי את תרגישי שכל האלות האלה שאת רואה כל הזמן, כל כך מוצלחות ואין על ידך להיות מי שהיא כזו. ואני אומרת את זה תמיד, שכשנשים אומרות לי, הרבנית, הבת שלי לא מתלבשת צנוע, אני רוצה להגיד לה, הבת שלך לא רוצה להתלבש בכלל. לא בא לה על עצמה. בכלל, הרצניות, עשיתי הרצאה לארצות הברית אתמול, דיברתי על צניעות שבאנגלית זה modesty, השפה המוגבלת הזאת, ואמרתי להם שזה הדבר הכי אימודסט בעולם, זה מודסטי. זה הדבר הכי לא צנוע, צניעות, למה? כי מי שלא צנועה או לא זה, אומרת, טוב, מה, למה, מה קרה, מה, אני מוזיאון, מה יש לשמור פה? אבל צניעות זה חוסר צניעות נורא, זה להגיד, תקשיבי, זה כזה מהמם, אני לא יכולה שחס וחלילה, מישהו יקנה בזה, יעשה לי עין, למה אני שווה פחד. זה בדיוק הצניעות, הצניעות היא אי-מודסטי, זה חוסר צניעות משווע, למה מה קרה? שאת חושבת שאת צריכה לשים ואת צריכה להתייפות, זה קייט מידלטון כזה, כל המידל טון הזה, חצאית מידל, שרבול מידל, מידל טון, she speaks in a very ככה moderate way, וזה באמת המקום הזה של ה... אני מרגישה שווה, וכשמישהי אומרת לי, הרבנית היא זה, והיא לא לובשת, ואני אומרת לה, היא לא רוצה כלום, היא לא רוצה שום דבר, היא מרגישה כל כך לא שווה, מה יש לחסות, מה יש לשמור. רבי נחמן מספר על הילד הזה, המשוגע, הבן של המלך, שהוריד את כל הבגדים, ישב ערום מתחת לשולחן, והתחיל לאכול פירורים. זו את וזו אני. וכששאלו אותו מי אתה, הוא אמר, אני תרנגול הודו. מה קרה לך, מג'נון? כשאת מרגישה מגעילה, אני איזה סוג של תרנגול הודו, ענק, מסורבל, ממולה. אני לא רוצה לאכול יותר, אני לא רוצה להתלבש יותר. מכירה את זה, את כמה מסתכלת ואומרת, איך, את זה אני אלביש. מה יש בזה? כשרואים את כל האלות האלה, יש לנו דימוי גוף כזה מזעזע. אומר רבי נתן, כל כך כל כך יפה. קורבן תודה, אתם יודעות מה זה היה קורבן תודה שהיו מביאים למקדש? 40 לחמים. והיו צריכים לאכול אותם, כמו הלחמים שזאת הרעה מביאה לי, נורית מימון, את הלחמניות. למה? אני אקרא לכם את זה בנות, זה כזה פילאי. וקורבן תודה הוא לחם, כי עיקר העצבות נאחז בהלחם, בבחינת בעיצבון תוכלנה בזיעת הפך תוכל לחם, ועיקר השמחה הוא לך אכול בשמחה לחמך. כשאת מרגישה שווה, את מרשה לעצמך לאכול ספינג'ה, לא קרה כלום. הרי מי שמרגישה לא כלום, אצלה ספינג'ה זה טרגדיה יוונית, את אוכלת ובוכה, נורא, נורא, כשאימא שלי עושה את אלה עם החור באמצע, צפות ככה בשמן, את בוכה ואוכלת, אוכלת ובוכה, ואומר, את אישה לא שמחה, את מרגישה עד כדי כך לא שווה, הדימוי גוף ש... די, עכשיו אני פאולה, לא חשוב, אבל השמחה האמיתית זה כשאת מסוגלת, לשבת ולאכול משהו ככה מלא שמן, נדבר על הסגולה על זה בעזרת השם. למה? כי... או, יופי. נכון, בדיוק. זה לא יפה שאת אומרת את זה. ממש לא יפה. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה. סתם, לא נכון, את צודקת לגמרי. בקיצור, הוא אומר לך, תודה זה יכולת להרפות. להרפות מהתחושת הלא שווה הזו, ולהבין כמה את יקרה בעיניו. אני רוצה השבוע שיעורי בית, וזה לקום בבוקר, ולא משנה איזה לילה עבר, ולהגיד ברכות השחר אחת אחת, ולהרגיש איך כל מילה הקדוש ברוך הוא שומע אותה, ואיך השמש זורחת רק בשבילך, ואיך כל מה שנראה רע הוא מדהים. חייבת לספר סיפור. נכון שהיה כאן זוג על המסך כשהיה הסיגד של עולי אתיופיה, אז היא אמרה שאחת החוויות הלא פשוטות שהיא עברה זה שהיא אמרה את השם שלה למורה בכיתה א', שם של אתיופי, שהכוונה שלו תהיי אימא, כזה אורך, ואז המורה אמרה, נקרא לך רותי, אני מה זה מבינה את המורה הזו, והיא מתארת איך היא חזרה הביתה מנושלת משמע, וזו חוויה איומה. אז קיבלתי היום מייל מאישה שיש לה שם ביידיש, אני לא אומר אותו, נגיד שאני לא אתן פרטים מזהים שלה, נגיד שקראו לה פייגי, והיא הגיעה לבית ספר ככה, ציפורה, והיא הגיעה לבית ספר ככה מודרני, והיא אמרה לה, את לא תהי פייגי, את תהי רבקה. אז בי, אנחנו בארץ ישראל וכל השמות הגלותיים האלה. והיא הרגישה עצב נורא גדול כל החיים שלה, באמת, על זה שיש לה שם ואף אחד לא קורא לה בשם הזה. ואז הבן שלה רצה להתארס עם בחורה בשם פייגי, ולא עושים את זה, כי אי אפשר להתארס עם בת שיש לה את השם של אמא, גם ככה הוא מאוהב באמא שלו, גם שיקראו לך בשם של אמא שלו. אז זה ככה תקנה של רבי יהודה החסיד. אז הם הלכו לרב קניאבסקי, הוא אמר, רגע, קוראים לך בשם פייגי? היא אמרה, לא, המורה בכיתה א', אז הוא אמר, אז זה לא השם שלך, השם שלך זה מה שקוראים לך, והילד שלה התחתן עם פייגי באוסר ובאושר. אז היא אמרה לי, תדעי ימימה, איך משהו שהיה נראה לי כמו טרגדיית החיים שלי, עזר לי להתפטר מהילד המכה שלי ולחתן אותו. וזה, אני חושבת שזה הראייה המשגעת, המשגעת של חני ויינרוט, שידעה לפרש את החיים כמו גם לפרש את המוות. ואני תמיד מספרת על הרגע האחרון שהייתי אצלה, הייתי בשבעה על אבא שלי, ואמרו לי, זה ממש הרגעים האחרונים, תבואי אליה, ושאלתי אם מותר, נורא רציתי לברוח מהשבעה, כי שבעה זה חתיכת סיוט, וזה כל השבעה ימים לשבת ולהסתכל על אנשים ככה, ולא יכולתי יותר, אז רצתי אליה להוספיס, הבגד שלי היה קרוע, אני זוכרת, ואז היא אמרה לי, ימימה, מה קורה שם למעלה? ואמרתי לה, אין לי מושג, אני נורא רוצה להמציא לך, אבל אין לי מושג. ואז היא אמרה לי, מותר לך לשיר, אפילו שאת בשבעה, ואמרתי לה, בטח, אני כל הזמן פוסקת הלכות במציאה. ואז היא החזיקה לי את היד, ואני זוכרת את זה כל כך טוב ששרנו, תתארו לכם עולם יפה יותר פשוט ממה שהוא ככה, ואנחנו כאן הולכים או שם עם שמש וכיסים, והיא פשוט שרה את זה ושרה את זה ושרה את זה, עד שהיא נגמרה. אז לתאר לנו עולם יפה, להבין שלנשים יש כוח הרבה 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 יותר ממה שאת חושבת, והכי חשוב, להפוך את הבית למקום מלא מלא בחשק. איך עושים את זה? איך ממלאים בית? עושים חנוכת בית, למלא את הבית בחשק. הרב פינקוס זצ"ל היה אומר אורות, כמה שיותר אורות בבית, זה עושה אווירה שמחה, לא בית חשוך. הנוסחה השנייה, את הדלת הראשית של הבית סוגרים, דלתות בתוך הבית לא נועלים. אין מצב שכל אחד נכנס לכוך שלו, עם המחשב שלו, ועם החמגשית שלו, ואז כל מיני, למה? למה? אין לזה גיל. לא נכון, משפחה כיפית זה זה. אני לפעמים נבהלת. וואי, ילד שלי שלא ראיתי שנים, יוצא מאיזה חד, תזכיר לי רגע. אני אומרת לך, כשהוא חוזר מהישיבה, אני לא זוכרת להעיר אותו. בשבת. השבת בעלי חזר מהבית כנסת בעשר ורבע, והוא אמר לי, הערת את נתן? אמרתי לו, בטח, שיקרתי, הברחתי את הילד לבית כנסת למנחה או ערבית, אני כבר לא זוכרת מה זה היה. שוכחות ילדים הדוסיות, אפשר להביא כל כך הרבה ולזכורות, אני נורא מצטער. ומלא מלא סיפורי אור, שבתות שמחות, מוזיקה, מוזיקה בבית, לשים, כמה זה מעורר את החשק בבית, וגם האמירה הזו, כשאנחנו משפחה באמת שלא ממש מצליחה, ילדים לא מתחתנים, אלה אפים, זאת לא מקבלים אותה לסמינר, אז אנשים עושים מהשריטות שלהם את המיוחדות. לא, אנחנו משפחה סרוטה, שגם זה יכול להפוך לאיזושהי גאוות יחידה. מרוב שאת יחידה בעולם, תהפכי את זה לגאווה לפחות, גאוות יחידה. אז אני רוצה לאחל לכם שמחה, ולאחל לכם להיות יהודיות ולא יווניות, ולאחל למדינה הזו ובכלל העולם, בקמפיין הגדול הזה של מי טו, ושאני מאמינה לך, לא לייצר רק טרגדיות, גם לספר סיפורים על משוקמות ומאוהבות ומלאות חשק, ומלאות אהבה ועוזרות לעולם, דווקא מתוך המקום החשוך שהם הגיעו ממנו, וזה קיים, קיים, קיים. ואם מישהי אומרת לך שזה קרה לה, תקשיבי, יצאתי מזה, לא מאור לחושך, מאור לחשק, אני מבקשת את הקמפיין הבא, מאמינות לך. מאמינות לך שזה אפשרי. I love you so much. Next week, בעזרת השם. There is no שיעור here. למה? כי יוטט כסלב, חג החסידות ועניינים, כל השבוע, צם, הבנייני האומה. מי שרוצה יכולה להגיע לשם בשמחה. שבוע אחרי, חג החנוכה, אנחנו בהיכל התרבות עם אתי אנקרי, ביום רביעי של חג החנוכה. אנחנו בשני בחנוכה אין, בשלישי יש ערב הגות על הרב יהודה לאון אשכנזי בניתו. מתי סידרת? יום שני. נעשה לך במופע של אתי אנקרי בהיכל התרבות. יאללה, סגור. מה עוד אני צריכה להודיע? זהו, שבוע הבא יהיה באתר שיעור שהוא יוסרט ממקום אחר. כי איך? פרסום הנס עכשיו. קומי, יאללה, איזה כיף שהזכרת לי. נכון, תכף, עוד לא חמישה אלה. בואי מאמי, בואי נשמה. בנות עכשיו א', כולם מקשיבות לה, כי זה מעמד ענק. מלאכים נקבצים עכשיו ואומרים, וואו, אנחנו נרעיף עליה עוד ניסים ועל כולן פה עוד ניסים. אז קדימה, לשים לה את זה. וואי, וזה לא...
למדתי מהר.
שיירן.
אני אעליף,
תביא. הנה. אני אשים לך, אני יכולה?
זה בסדר? זה בסדר שאני מטרידה אותך?
כן, בטח.
לא מכירה. הם עשו לי אמבוש.
נכון, אבל אני מרצה לחיילות צה"ל.
רגע, ביום שני הוא?
כן.
איפה, אני אבוא?
אבל את לא חיילת.
לא, אבל תראה שם.
רק חברות יחידות מובחרות.
כמובן. מלא, יואו. נילי.
נילי. מי רוצה לפרסם את הנס? אם זה משעמם, אני הורגת אותה.
מעולה. לא, אין זה כמו שם משעמם.
אני שונאת, אלה שעולות ואומרות.
אני אקצר. שמי נילי, אני גרה בשומרון. ביקיר.
זה נס.
הרבנית לא יודעת, אבל אני חברה ממש ממש טובה שלה. ממש. כבר אני אספר לך אפילו את הסיפור הזה,
ביני. יש לי חברות מתנחלות.
ולפני 11 שנה מצאתי את עצמי, מראש אני מתרגשת, גרושה, עם שלושה ילדים קטנים, קטנים הגדולה בכיתה א', ובהיריון. וואי, אתה לא היה, הגירושים לא היו קלים, השנים לא היו יותר קלות, אבל זכיתי בהורים מאלפים, ובמשפחה הורסת, ובחברות, שפה שתי נציגות, אבל שאומרים שיש חברים שהם לא פחות ממשפחה, אז זה. ולגדל ילדים לבד, ולפרנס לבד, והכל, זה לא עולה פשוט. ואני שומעת את השיעורים שלך רבנית, מאז, כבר 11 שנה. ולא הייתה סגולה שלא עשיתי, כמה לחם אכלתי בערב יום כיפור, כמה פתקים שמתי בחנוכיה. מגיע לך שיעור פה לשיעור שם, לשמוע אותך בירושלים, לשמוע אותך, איפה? ובעולם הדייטים, יש פה בנות שהן מחפשות? תרימו את היד. אז ככה מדייט לדייט, ולקחתי על עצמי, באמת אם אני אוכל ככה קטונתי לתת איזה כוח, לקחתי על עצמי ששום פגישה עם אף בחור לא מורידה אותי. באמת, לקחתי על עצמי, גם בזכות השיעורים שלך המחזקים, וראיתי ודמיינתי לי בראש כל הזמן את האמת, כל הזמן דמיינתי לעצמי אותי בחופה. ראיתי איך אני אראה. והייתי יוצאת, ועולם הדייטים הוא לא עולם, הוא עולם מאוד קשוח. והיכרויות לא פשוטות, זה לא קל. ולעשות את תוך כדי ילדים בבית, שעו, ומקלחות, ארוחות ערב, ובדיקות כלים, ולצאת לדייט. וזה באמת היה סיזיפי, אבל אמרתי, זאת הישדות שלי. לא קורעת את עצמי, אבל עושה את זה בשמחה. והילדים גדלו, מצד אחד הגידול נהיה יותר קשה, מתבגרים, מצד שני ראיתי את הפירות, ראיתי את האושר שככה נוצר בבית. ואספר לכם שלפני חודש התחתנתי. עם בחור שלא חלמתי שאי פעם אני אגיד, היה שווה לחכות 11 שנה. לא חלמתי. באמת, לא חלמתי כל מה שדמיינתי, והרבה יותר. וסתם קורא להיות מצחיק, בגלל שאני גרושה, אז כאילו, בדיוק לפני שנה, קורונה, יום הולדת שלי בתשרי, אחרי ראש שנה אנחנו יושבות, וככה היה סגר, היה אסור להיפגש ארבע חברות, עשיתי יום הולדת כזה בשושו, אחת מהן פה נמצאת פה, והיא אומרת, די, נמאסתי כבר, לא יכולה לרשמו על הדייטים, על הדייטים שלך, הבא, שאת יוצאת איתו, את מתחתנת איתו, והוא גם היה אלמן. היא אומרת לי, יעל, המהממת, וצחקת לו את זה.
אלמן ועשיר!
והוא אוהב את הילדים כאילו הם שלו, והם אוהבים אותו, הם מתים עליו, אני לא... הילדים שלי אומרים, נוסף לנו אור בבית. והילדים שלי, שהם רואים אותו ומחבקים אותו, אומרים, נוסף לנו אור בבית, קוראים לו גם יאיר. וזהו, אם זה נותן כוח, אני חייבת להגיד שזה הרבה זמן, 11 שנה, אבל אף פעם לא איבדתי אמונה, ובאמת...